לרב קרמר ולרב זמיר. אני חושב שאני אתחבר קצת לשני השיעורים, בעיקר לשיעור של הרב קרמר, אני לא יודע אם בהסכמה או לא בהסכמה, אז כל אחד יוכל לחשוב בעצמו. אז באמת כמו שהרב זמיר ציין, הפסח הזה יהיה פסח מאוד מיוחד, הוא יהיה פסח מאוד מיוחד לאנשים המבוגרים שרגילים לארח את הילדים שלהם ולערוך סדר פסח יחסית גדול, לארח את כל המשפחה, זה יהיה חסר להם, ובאמת צריך לחשוב על איך מפצים על העניין הזה, אולי להרבות בשיחות לפני, ישיבות זום עם כל המשפחה, יום-יומיים לפני, כדי שבאמת אנשים המבוגרים לא, החוסר יפגע בהם כמה שפחות. אבל מצד שני, זה יהיה גם פסח מאוד מיוחד למשפחות הצעירות שלא רגילות לערוך את ליל הסדר, והם יערכו לראשונה את ליל הסדר, אני בתוכם, פעם ראשונה שנערוך לסדר בבית, במנותק מההורים, והדבר הזה גרם לי לחשוב, אני משתדל לפני כל חג לחשוב למה בכלל אנחנו חוגגים את החג שנמצא לפנינו, ודווקא הסיטואציה המיוחדת הזאת גרמה לי לחשוב עוד יותר לגבי פסח. אז אני אשתף אתכם במחשבות שלי ובתובנות שהגעתי להם עד כה. אז שאלתי את עצמי, אני משתדל לפני כל חג לשאול, למה אנחנו חוגגים את אותו חג? מה המסר המרכזי של החג שעומד לפנינו? וזה נראה די בפשטות שהערב שמסמל את המסר המרכזי הוא הערב שאנחנו נשב כולנו בשבוע הבא ליל הסדר, והוא הערב המרכזי לא רק של חג הפסח, אלא גם של אולי כל השנה כולה, הוא קצת מקביל יום הכיפורים, יש כאלה שעושים הגבלות ביניהם, בצורת הלבוש, בדברים אחרים, וזה בעצם אולי אחד הלילות הכי חשובים שאנחנו מציינים בלוח השנה. אז באתי ושאלתי את עצמי, אוקיי, מה אנחנו מציינים באותו ערב, שהוא המרכז של חג הפסח? ולכאורה, התשובה פשוטה, יצאנו מעבדות לחירות, וזה הדבר שאנחנו חוגגים, זה הדבר שאנחנו מספרים לילדים, זה הדבר ששוזר את כל האגדה, וזה דבר לכאורה פשוט. אבל שחשבתי על זה קצת יותר לעומק, ואני מסתכל ואני אומר, יצאנו מעבדות לחירות, אמנם זה דבר גדול, אבל האם לא היו עוד מאורעות לעם היהודי במהלך שנות ההיסטוריה שלו, שלא רק מגבילים ביציאה מעבדות לחירות, אלא אפילו הרבה יותר משמעותיים, סתם ניקח את פורים שחגגנו לא מזמן. בפורים לא יצאנו מעבדות לחירות, אלא ממש הייתה גזרה לחלות את כל עם ישראל, ובכל זאת ניצלנו, אז לכאורה פורים, אם אני משווה את רמת ההצלה של עם ישראל במצרים, נכון שהיה קשה, היה בעיה, גזרו על הזכרים וכו' וכו', אבל בכל זאת העם תפקד כעם, אמנם כעבדים, אבל לא הייתה איזושהי גזירת שמד מוחלטת. בחנוכה היינו על גבול של שמד רוחני, שהוא גם הוא היה מאוד מאוד קשה וההצלה ממנו היא מאוד משמעותית וכולי וכולי, אני יכול להמשיך כך. אם בעצם מה שאני מנסה לומר, אם אנחנו חוגגים רק את היציאה מעבדות לחירות, אז זה לא כל כך מובן לי למה עשינו מזה את הערב הכי משמעותי שלנו בשנה. אז כמובן שאם אנחנו קצת מעמיקים בעניין, אפשר ללכת לכיוונים אחרים. זה לא העניין רק היציאה מעבדות לחירות, כלומר, זה שאנחנו כבר לא עבדים, אלא זה מסמל את תחילת כינונו של העם, כן? זאת אומרת, מיציאת מצרים אנחנו בעצם מתחילים לגבש את עצמנו כעם. הבעיה עם הכיוון הזה זה ש... הבעיה עם הכיוון הזה זה שא' בתורה לא מוזכר שנהיינו לעם לכאורה ביציאת מצרים, אלא כתוב היום הזה נהיית לעם דווקא במעמד הר גריזים והר עיבל, אחרי זה כתוב שאלה יברכו את העם ואלה יקללו את העם, אז קודם כל בלשון התורה נראה שהתגבשנו לעם אחרי ההליכה במדבר לקראת הכניסה לארץ בספר דברים. דבר שני, מבחינה טכנית, מה נהיינו יותר עם ביציאה הזאת מלפני שהיינו שבוע לפני זה או שבוע אחרי זה? כלומר, העם הוא אותו עם, הוא תמיד התגבש, עם ישראל ישב באותו מקום בארץ גושן, מובדל ממי שמסביבו, לפני כן הוא נהג בצורה מסוימת, אחרי זה הוא נהג בצורה אחרת, גם בהיבט הטכני, של העם לא היה איזה שינוי כזה גדול, נכון? שיש הבדל בין קבוצה של עבדים לבין קבוצה של אנשים שיוצאים מחירות, אבל האם משתנה משהו במהותו של העם? לכאורה לא, ובאמת כל הדור הזה מת במדבר, ורק אחר כך הדור מחל את הארץ. אז כל התשובות שאני מנסה לתת לעצמי בכיוון הזה, הן מאוד בעייתיות, והן לא מעידות על איזשהו ייחודיות. הדבר הזה גרם לי בעצם לפתוח את מה שהתורה עצמה אומרת על ליל הסדר, או על ליל היציאה של עם ישראל ממצרים, ואז נחשפתי לדבר שבאמת לא שמתי לב אליו עד לשנה. אז בואו תפתחו בדף מקורות, בעצם אני התחלתי מליל הסדר שנמצא במקום מספר 3, אבל בעצם הפסוקים האלה זורקים אותנו אחורה לברית בין הבתרים, כלומר אותו ליל סדר, אותו ליל שימורים שאנחנו מדברים עליו לקראת הפסח, התחיל הרבה לפני, הקדוש ברוך הוא צפה אותו הרבה לפני, זה לא היה איזשהו אירוע שפתאום טוב, עם ישראל יצא, ואז למפרע קבענו את הערב הזה כליל שימורים, ליל הסדר, אלא הלילה הזה נצפה כבר מראש, בברית בין הבתרים. אז בואו נראה במקום מספר 1 את התהליך מברית בין הבתרים עד ליציאת מצרים עצמה, ואז נוכל להבין את ליל הסדר באופן שהוא קצת שונה אולי מהצורות שהצגתי עד עכשיו. אז בברית בין הבתרים כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אחרי שהוא מבטיח לו את הבטחת הזרע וכו', ויאמר לאברהם, מקום מספר 1, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ויינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר צופה לאברהם, שאז עדיין נקרא אברהם, שהזרע שלו יהיה גר בארץ לא להם, בארץ זרה, ועבדום ויינו אותם 400 שנה, וגם הגזרת השיעבוד כתובה כאן מראש. אומרת התורה ממשיכה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, כלומר, אל תדאג, הם לא יישארו עבדים באותו מקום, אלא אני יוציא אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אני גם אתן עונש לאותו גוי ששיעבד אותם, וגם שעם ישראל יצא, הוא יצא ברכוש גדול. ועכשיו, שני הפסוקים האחרונים חותמים, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, הפרשנים מסבירים, הכוונה, אתה לא תראה את החלק של הגלות והשיעבוד, ואתה תלך כדרך כל הארץ בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. השאלה מי זה דור רביעי, האם זה דור רביעי של האמורי, או דור רביעי של עם ישראל, שפחות מסתדר עם המספרים, לא משנה, אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. בכל אופן, בסופו של דבר, עם ישראל, אחרי שיצא ממצרים, יחזור לנחול את ארץ ישראל. מה הפסוקים האלה בעצם אומרים לנו? למה בכלל אברהם שקיבל את ההבטחה לנחול את הארץ, לא מממש אותה ממש ברגע זה? אז זה הפסוק הרביעי עונה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. כלומר, אתם לא יכולים לנחול את הארץ באותו רגע שאני מבטיח לך, בגלל שאותם גויים שאני מסלק מפניכם, האבונות שלהם לא הקדישו את השאה, כלומר הם לא הגיעו למצב שמגיע להם עדיין להסתלק מן הארץ, ומכיוון שכך אתם תאלצו להמתין. כמה זמן תאלצו להמתין עד שישלם אבון האמורי? 400 שנה, כמו שכתוב בפסוק הראשון. כלומר, יש דיחוי בהבטחת הארץ של 400 שנה בעקבות החטאים של הגויים שנמצאים בארץ, פחות האמורי. אוקיי, אם זה נכון, אז אנחנו מבינים מדוע הבטחת הארץ היא תחת דחייה, אבל מדוע צריך שעם ישראל באותה דחייה, כן, ישועבדו בצורה כל כך קשה כמו שהם שועבדו במצרים? היה אפשר לחכות 400 שנה, איפה אנחנו רואים שלא היה חייבים לרדת למצרים מיד? אנחנו יודעים שיצחק לא ירד למצרים, ויעקב גם לא ירד למצרים עד סוף ימיו. כלומר, היה אפשר להמתין כמו אברהם בארץ 400 שנה, וברגע שהיו עוברים 400 שנה, היה אפשר לקיים את הבטחת נחילת הארץ. אז מדוע הדבר הזה משולב בשיעבוד? הפרשנים שואלים את זה, ומביאים פסוק מספר יחזקאל, תסתכלו במקום מספר 2, ויאמרו בי בית ישראל במדבר בחוקותיי לא הלכו בית משפטיי מעשו אשר יעשה אותם עדי בחיים. לא, סליחה, אני ציטטתי פה, יש פה טעות בדף מקורות, ציטטתי פסוק אחד אחרי. בכל אופן, בפסוק שלפני כן מוזכר, גם הרמב"ן מזכיר את הפסוק וגם הספורנו מזכיר את הפסוק, הם אומרים שהעם ישראל השתאבד בגלל חטאים במצרים, שהם החזיקו בעבודה זרה שהייתה במצרים, ולכן הם שועבדו על ידי מצרים. כלומר, השיעבוד במצרים היה עונש על חטאים של בני ישראל שהם עבדו עבודה זרה במצרים. אם כן, אם אנחנו מסכמים את ברית בין הבתרים, אז יוצא לנו מסקנה כזאת. בסופו של דבר, יש פה שני צירים לכאורה מנותקים אחד מהשני. ציר אחד זה הציר של לחכות 400 שנה, כלומר, נחילת הארץ לא נעשית מיד, אלא לאחר 400 שנה. זה ציר אחד. לכאורה, הציר הזה היה יכול להיות קיים בפני עצמו. כלומר, יש ייעוד גדול של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נגיע לארץ וננחל אותה, אבל אין מה לעשות, צריך להמתין 400 שנה עד שהוא יתממש. והציר השני, זה שעם ישראל חטא, הוסיף על הציר הראשון את הציר של השיעבוד, אבל הם לכאורה שני צירים שלא קשורים אחד לשני. אחד נקבע מלכתחילה כדי לחכות שישלם עוון האמורי, והשני הוא תוצר של החטאים של בני ישראל, ולכאורה הצירים האלה אינם קשורים אחד לשני. למה אני אומר את כל זה? כי עכשיו שנקרא על יציאת מצרים עצמה לאחר שעברו 400 שנה, אז אנחנו נוכל לראות את שני הצירים, איזה מהם מקבל את לכאורה את המשקל המרכזי ואיזה את המשקל הפחות. עכשיו חשוב להסביר את מסגרת הזמנים, רק בהערה, יש פה בלבול בשנים של הפסוקים, הפרשנים מנסים לעשות סדר, פעם אחת מוזכר 400 שנה, פעם אחת 430, יש שהשתעבדו בפועל 210, כמה זמן בעצם הם היו במצרים, מההבטחה במצרים וכו'. אז אנחנו ניקח את השיטה הפשוטה, השיטה של רש"י, הרמב"ן קצת משנה אותה, אומר שאולי הגלות התארכה קצת, ואפשר ללכת לכל מיני כיוונים, אבל השיטה הפשוטה היא שכש ברית בין הבתרים היא ההבטחה של אברהם, זה 430 שנה עד יציאת מצרים, 30 שנה אחרי זה נולד יצחק, כן? כלומר, עברו 30 שנה, מ-430 נשאר 400, וזה 400, הרי עם ישראל לפי החשבון לא היה 400 שנה במצרים, אז כמה זמן הוא היה? 210, כמו שחזל אומרים, כמניין רדו. אז סט הזמנים הסופי הוא בעצם, לפי השיטה הפשוטה, מהדיבור של הקדוש ברוך הוא עם אברהם, 30 שנה עד הולדת יצחק, ועוד 190 שנה עד שהם השתעבדו במצרים, ועוד 210 שנה עד שהם יצאו. אז 430 שנה מהדיבור עם אברהם, 400 שנה מהולדת יצחק, ו-210 שנה שיעבוד בפועל במצרים. אני אומר, זו השיטה הפשוטה כדי לעשות סדר במספרים. עכשיו, אחרי שלקחנו את ההבטחה בברית בין הבתרים, בואו נעבור ליישום. בואו נקפוץ את ה-400 שנה מהולדת יצחק, או את ה-430 שנה, שתכף נראה את זה בפסוקים שלנו, מההבטחה לאברהם, ובואו נראה מה התורה מזכירה אז. אז לאחר מכת בכורות, אנחנו רואים, תראו, סתכלו במקור מספר 3, לאחר מכת בכורות, התורה מתארת את היציאה כך, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. כלומר, המצרים מיהרו את עם ישראל לצאת, ולכן הם לא הספיקו גם להכין צדה, וגם שהלחם שלהם יתפח, ולכן נוצרו להם בפועל מצות, כן? אז לכאורה הדבר הזה נתפס כאוקיי, זה מה שקרה פשוט. המצרים היו לחוצים, נהרגו להם הבכורים, והם אמרו לעם ישראל, מהר תצא מפה לפני שכולנו מתים. ואז יצאו המצות במקרה כי ניהרו אותם, אבל אם באמת אנחנו מסתכלים על הפסוקים כפסוקים שמעבירים מהות משמעותית ולא סתם תיאור מציאות, העניין הזה של הזירוז הוא לא במקרה, זה לא שהם אמרו, אוקיי, בואו נחכה למחר בבוקר, בואו נצא מחר בבוקר. רש"י והפרשנים מדגישים שהרעיון המשמעותי היה לצאת באותו ערב ממש. למה חשוב לצאת ממש באותו רגע? למה לא יום, יומיים, שלושה אחרי זה שהם יכינו צדה? מכיוון שזה אותו יום אחרי 430 שנה של הדיבור עם אברהם, כלומר, פה אנחנו סוגרים את המעגל של ברית בין הבתרים. הובטח שאתה תנחל את הארץ אחרי איקס זמן לאברהם, וביום שזה קרה, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. ברגע שהזמן הזה עבר. אז לכן הזירוז הזה הוא לא זירוז טכני שרק מתאר את מה שקרה, אלא המצות מסמלות את זה שאנחנו יצאנו באותו זמן מדויק שנקבע לנו מראש. איך אנחנו רואים את זה? רואים את זה מהפסוקים בהמשך, וזה פסוקים שמדברים על מהותו של ליל הסדר, לכאורה קצת מנותק מהדברים שדיברנו עד עכשיו בקשר לליל הסדר. כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, אז הסברתי את המספרים, זה לא שהם ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, אלא מי הדיבור עם אברהם, עד לסוף 430 שנה, עד ליום היציאה, עברו 430 שנה. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה, כלומר, התורה חוזרת ומדגישה, והיא בעצם היום הזה, בדיוק שנגמרו 430 שנה, יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. זה ביטוי שהוא לא רווח, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. כלומר, עם ישראל שיוצא, מהו? צבאות השם, כמו חיילים של השם. חיילים לצורך מה? מה הם היו באמת חיילים של השם? הרי אנחנו יודעים שבמצרים, מה שאמרנו, נכון שהם עשו את העניין של העשה וניצלו במכת בכורות, אז הם עשו איזה משהו שבזכותו היו ראויים להינצל. אבל זה באמת מעשה שבגינו ראוי להזכיר להם כל צבאות השם, שהם צבאות השם, הרי אנחנו יודעים שגם אחרי זה הם מרדו בהשם פעם אחר פעם אחר פעם. זה לא בדיוק צבאות השם. אבל כל צבאות השם מארץ מצרים, אם אנחנו מבינים את הפסוק כל צבאות השם מארץ מצרים, בהתחבר לברית בין הבתרים, הכוונה, אותה הבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן, שבעוד 430 שנה, באותו ערב, יצאו צבאות השם לנחול את הארץ, בעצם כאן מתחיל ההבטחה, שלם אבון האמורי, נגמר התהליך של 430 שנה, עכשיו אתם נכונים לנחול את הארץ, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. איך אנחנו יודעים שאנחנו נקראים צבאות השם, וליל הסדר מסובב סביב הפרספקטיבה של הקדוש ברוך הוא ולא של עם ישראל, כתוב בפסוק אחרי זה, ליל שימורים מול אדוני, להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. כלומר, של מי הלילה הזה? שלנו? אנחנו בליל הסדר יושבים ומדברים על עצמנו? לא, ליל שימורים מול השם. מה הכוונה ליל שימורים מול השם? הקדוש ברוך הוא יושב ושומר ומחכה שיעברו 430 שנה כדי שהוא סוף סוף יוכל להוציא את עם ישראל ממצרים, כדי שהוא יוכל להגשים את ברית בין הבתרים ויוכלו למחול את הארץ. ולכן של מי הלילה? של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בליל הסדר אמורים רק לדמות את הקדוש ברוך הוא שיושב ומחכה ללילה הזה, כן? ליל שימורים מול השם, ולכן אנחנו נקראים כל צבאות השם מארץ מצרים. אם נסכם מה שאמרנו עד עכשיו, בעצם שני המישורים מאוד מתחדדים. המישור הראשון זה מישור של נחילת הארץ. מי ההבטחה בברית בין הבתרים? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא הולכים לנחול עכשיו כי לא שלם אבון האמורי. ויעבור הרבה זמן עד שאתם תנחלו, ואחרי שיעבור אותו זמן, אז יהיה יום גדול, אני יושב ומחכה ליום הזה, שאני אוכל סוף סוף, שאתם תגשימו את התכלית שייעדתי לכם. זה מישור אחד. עוד מישור שהתלבש על המישור הזה, זה ועבדום ויינו אותם 400 שנה, כלומר היינו יכולים לעבור את 430 שנה מקצה לקצה בלי מפריע. יושבים בארץ ישראל, אחרי זה יושבים במצרים, ולא היה כאן מלך חדש שלא ידע את יוסף, והכל היה בסדר, וכשהיה מגיע הזמן, היינו אומרים למצרים, להתראות, אנחנו צריכים ללכת, היינו ביחסים טובים, מצוין, עכשיו אנחנו חוזרים ומגשימים את הייעוד שלנו. אבל בעקבות החטאים של בני ישראל ואימוץ העבודה זרה במצרים, התלבש לנו בעצם עוד מישור, מישור של השיעבוד, והמישור הזה בעצם נגמר באותו יום שהקדוש ברוך הוא הצליח את עם ישראל ממצרים. כלומר, שני המישורים התלגדו, בחלק מהזמן אגב, לא בכל 430 שנה, יצחק לא היה במצרים, יעקב לא היה במצרים. בני ישראל שישבו במצרים לא השתעבדו למצרים עד שלא קם מלך חדש. תקופה מסוימת נוצר השיעבוד, אלא מה שקרה זה שבאותו יום שהקדוש ברוך הוא הגיע לנקודה שצריך להגשים את הייעוד, הוא גם הפסיק את השיעבוד, אז אפשר לדון אם זה היה להם זכויות או לא היה להם זכויות, שבגינם הם ניצלו ממצרים, אבל כך או כך הגיעו ליום של ה-430 שנה ויצאו ממצרים. אז אם כן, יש לנו שני מישורים, את המישור האידיאלי של התוכנית האלוקית מההתחלה ועד הסוף, ואת המישור של השיעבוד. אם כן, על מה אנחנו צריכים לחגוג בליל הסדר? לא את המישור של היציאה מהשיעבוד, זה המישור הטכני, המישור שנוסף. אנחנו צריכים לחגוג שבליל הסדר, בליל השימורים, ביציאת מצרים ביום של היציאה, אנחנו בעצם יוצאים מעם שלא היה יכול למלא את יהודו, לעם שמתחיל למלא את יהודו בנחילת הארץ, ובכל הדברים שהקדוש ברוך הוא ייעד בעקבות הנחילה הזאת. זה לכאורה מה שהיינו צריכים לחגוג. אבל בפועל, אנחנו רואים שאנחנו לא חוגגים את זה, תסתכלו כל ההגדה, מדברת על הניסים, מדברת על השיעבוד, מדברת על זה שיצאנו מעבדות לחירות. איפה הייעוד? איפה כל מה שכתוב פה בתורה, שבגינו אנחנו בכלל חוגגים את ליל הסדר? כל הדבר הזה לכאורה נדחק. אז היינו יכולים להגיד, טוב, אז אנחנו מתחברים יותר לשיעבוד, אבל זה לא רק אנחנו, חז"ל שמדברים על יציאת מצרים, מדברים על הנקודה הזאת. והאגדה מדברת על הנקודה הזאת. ולא רק חז"ל והאגדה, התורה בעצמה לכאורה מסתיימת באופן מאוד מוזר. אם לכאורה הנקודה המרכזית זה נקודת הייעוד, איפה התורה הייתה צריכה להסתיים? בנחילת הארץ, כן? אבל איפה התורה מסתיימת? התורה מדברת על יציאת מצרים, הליכה במדבר, מתים כל הדור, ומשה נותן להם איזושהי הכוונה לכיוון נחילת הארץ, נחילת הארץ בפועל נעשית רק בימי יהושע. זאת אומרת, התורה בעצמה משום מה, אף על פי שהרובד האידיאלי, התוכנית האלוקית, מדברת על מישור של יציאה באותו לילה להגשמת הייעוד, התורה בעצמה איננה מאמצת את המישור הזה, אלא דווקא מאמצת את המישור שנוסף, הייתי אומר אפילו בחטא, על המישור הזה, וזה מישור השיעבוד והיציאה לחברות. לכאורה המישור הזה היה צריך להיות, אז זניח שזה תאונה של ההיסטוריה, כן? של הקדוש ברוך הוא אין ברירה, חטאתם, אז תקבלו גם עונש. אבל המישור שהיינו צריכים לשים עליו דגש, אחרי שאנחנו מנפים את החטאים והעונשים, זה המישור האידיאלי של היציאה ליהוד. אז מה באמת הרעיון לשים את הדגש דווקא על המישור הזה, האנושי, שנולד כתוצאה מחטא, ולא על המישור האידיאלי, של התוכנית האלוקית הראשונית, כן? אז אני חושב שבעצם מה שקרה במצרים הוא התהליך שעם ישראל עבר גילה שבעצם הם לא מוכנים לאותו ייעוד, כן? כלומר, הם קודם כל צריכים בכלל להתכנס בתוך עצמם ושהאמונה תהיה חזקה בתוך עצמם כדי שהם יוכלו להגשים את אותו ייעוד שלהם. אני חושב שבגלל זה התורה בחרה לשים דגש דווקא על השיעבוד ולא על שאר הדברים, מפני שלשיעבוד לבני אדם מאוד קל להתחבר, ויכולים כל עם ישראל לשבת, כמו שאנחנו יודעים בליל הסדר, גם דתיים וגם חילונים וגם מסורתיים, כולם, זה היום אנחנו רואים, אבל גם אז, שהעם לא היה במצב שהוא כל כך טוב, וגם לאורך הדורות, מה שהעם יכול להתחבר אליו בצורה רחבה, זה יציאה מעבדות לחירות. זה מסר שכולם יכולים להתחבר אליו, זה דבר שכולם מבינים שהוא טוב. האם כולם יכולים להתחבר לאותו מסר של הייעוד של התוכנית האלוקית? לא. ולכן התורה למפרע בוחרת דווקא את המישור, שהוא יצא בדיעבד ולא המישור שהוא לכתחילה. מאיפה אני יודע את כל הדבר הזה? אז תראו משהו שאנחנו מזכירים בהגדה, בואו נעמיק בו בכמה דקות האחרונות שנשארו, וננסה להבין מה הוא אומר. אז תסתכלו במקום מספר 4, אנחנו מזכירים את הדבר הזה בהגדה. כתוב במשנה, במסכת ברכות, פרק א', משנה ה', כתוב כך, מזכירים יציאת מצרים בלילות. כן? למה אנחנו אומרים את המשנה הזאת? כי אנחנו יושבים בלילה ומזכירים יציאת מצרים? אמר רבי אלעזר בן עזריה, אומרת לנו המשנה, תדע לך, הקביעה שמזכירים יציאת מצרים בלילות, זה לא קביעה פשוטה, זה קביעה שהייתה נתונה במחלוקת. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, זה לא היה דבר טריוויאלי להזכיר את יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כלומר, רבי אלעזר בן עזריה לא הזכיר את יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, כל ימי חייך הלילות, מזכירים את יציאת מצרים גם בימים וגם בלילות. חכמים שלא מסכימים, אומרים ימי חייך העולם הזה, אז מה הם יעשו עם הביטוי כל ימי חייך? להביא לימות המשיח, אז כולם מכירים את המשנה הזאת מהאגדה. עכשיו, אם זה כך, אומרים חכמים בעצם, ימי חייך העולם הזה, כלומר יציאת מצרים היא קיימת בעולם הזה, כל ימי חייך, גם בימות המשיח, יציאת מצרים לא תאבד מהמשמעות שלה. מתחבר קצת למה שהרב קרמר אמר בשיעור שלו, אבל אם אנחנו קצת מעמיקים במשנה, יוצא שבן זומה בעצם חולק על חכמים, ואומר להם, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, אני כבר דרשתי ללילות, זאת אומרת שיציאת מצרים לא תהיה לימות המשיח. אומרת הגמרא, מביאה את המחלוקת בהרחבה בעצם, תניא אמר להם בן זומה לחכמים, אחרי שהם דרשו את מה שדרשו, מקשה עליהם בן זומה, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, מה, באמת יזכירו את יציאת מצרים לימות המשיח? איך אתם אומרים דבר כזה? והלא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו אותך ישם אשר אלה בני ישראל מארץ מצרים, זאת אומרת, הנביא אומר, לא יגידו במה יאדירו את השם, לא בזה שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אז במה יאדירו אותו? כי אמך ישם אשר אלה, ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידחתים שם, כלומר, לעתיד לבוא לגאולה השלישית, יפארו את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא אסף את עם ישראל מכל המקומות בחזרה לארץ ישראל. אמרו לו חכמים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שיבוד מכרות עיקר ויציאת מצרים תפה לו. כי יוצא בו, אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל. כלומר, אומרים חכמים, עדיין יזכירו את יציאת מצרים רק שהיא תהיה תפלה. אבל בן זומה, לא מסכים עם התירוץ של חכמים. קודם כל, אנחנו רואים שבאמת מזכירים יציאת מצרים בלילות. דבר שני, התוספות יום טוב מאיר את עינינו, שבמחילתא לא מוזכר בכלל התשובה שנתנו חכמים, לכאורה בן זומה שואל אותם, והם אין להם תשובה לדבר הזה. אז בן זומה בעצם אומר שיציאת מצרים היא קשורה לעולם הזה, וימות המשיח כבר יציאת מצרים כבר לא יזכירו אותה. מדוע שלא יזכירו את יציאת מצרים? כי הגאולה השלישית תהיה הרבה יותר גדולה וחשובה, אם אנחנו עכשיו נמצאים באמצע קיבוץ הגלויות, אני לא חושב שקיבוץ הגלויות הוא הרבה יותר מרשים מיציאת מצרים. ביציאת מצרים היו ניסים, ביציאת מצרים נגלתה יד השם באופן גלוי וברור, ובקיבוץ הגלויות שלנו דווקא היא נעשית בהסתר מאוד גדול. כן, חוץ מהקיבוץ עצמו, אז מה, למה דווקא קיבוץ הגלויות הוא זה שיקבל את המעמד לעתיד לבוא ולא יציאת מצרים לפי בן זומה, שלכאורה אנחנו הולכים לפי. אז אם קוראים את הפסוק במלואו, אין לי אותו פה, אבל בבית בית ישראל מארץ צפון עם כל הארצות שידחתים שם, כלומר, יאדירו את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא קיבץ את עם ישראל מכל מכל המקומות, ואז כתוב, והושבתים על אדמתם, אני לא זוכר את הביטוי המדויק, כלומר, לא על הקיבוץ אלא על זה שעם ישראל באמת ינחל את הארץ, זאת הנקודה, לכן זה דבר שעומד לימות המשיח ולא בעולם הזה. אני אסכם ממש בדקה את מה שאמרנו. עד עכשיו ראינו שני מישורים. מישור ראשון, זה המישור של התוכנית האלוקית האידיאלית מההתחלה ועד הסוף, מברית בין הבתרים עד ליציאת מצרים עצמה, שבה הקדוש ברוך הוא יעד לעם ישראל לצאת ברגע שיעבור, שיעבון האמורי יקדיש את השאה. זו הייתה התוכנית המקורית. על זה הגיע לנו מישור לוואי, בעקבות חטאי עם ישראל נוצר שיעבוד, ובעקבותיו היה צריך להוציא את עם ישראל ולעשות את כל הניסים וכל מה שהתורה מדברת עליו עד סוף התורה. התורה כרגע בעולם הזה בחרה שנתעסק דווקא בשיעבוד ובחירות, בגלל שאנחנו יכולים להתחבר לזה, אנחנו יכולים להעלות את זה על פינו בצורה הכי קלה והכי פשוטה, להגד סביב המסר הזה כמה שיותר אנשים. לעתיד לבוא, כשנוכל להתחבר למישור השני ולהתרכז בו, אז באמת יציאת מצרים, הלילה הזה יהפוך להיות מדיבור של יציאה משיעבוד לחירות, למה שהתורה מכווינה אותנו, כשהיא מדברת על ליל הסדר, יצאו קוצבות השם מארץ מצרים, ליל שימורים מול השם. כלומר, אותו לילה, במקום לדבר על יציאה משיעבוד לחירות, ידבר על הייעוד של עם ישראל בנחילת הארץ והיהודים האחרים שנגבים אליהם. אז שיהיה חג שמח לכולם ובהצלחה.